היי, אתם מאזינים למיינד דיזיין, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד המודלים האהובים עלינו, מודל של בי-ג'י פוג.
כן, מודל שאנחנו מאוד אוהבים, וגם דיברנו עליו לא מעט בפרקים הקודמים.
כן, למאזינים שלנו, למאזינים הקבועים, כנראה ששמעתם אותנו כמו מדברים כמה פעמים על בי-ג'י פוג, אפילו פעם רמזתי שבא לי לקעקע אותו על היד. היה לנו פרק עם תמר שסיפר לנו כמה היא אוהבת אותו, מבחינתי זה אחד המודלים הכי מבריקים שיצא לי להכיר.
כן, זה מודל מאוד מאוד פשוט, אלגנטי, יש בו ממד של עומק, קיצור, שווה פרק.
בדיוק, אז אם אנחנו הולכים לדבר על המודל הזה לעומק ונסביר וניתן דוגמאות, בעצם המודל של פוג מסביר איך אפשר להניע לפעולה או לגרום לדברים לקרות. אז בואו רגע נעשה ככה ניסוי מחשבתי, תדמיינו שהטלפון שלכם מצלצל ואתם לא עונים. תנסו רגע לחשוב על הסיבות למה אתם לא עונים לטלפון. ניתן לכם רגע. אז יכול להיות שאתם חושבים לעצמכם סיבות כמו שהטלפון היה על שקט, או הייתם בפגישה, אולי הייתם במקלחת, הייתם עסוקים, יכול להיות שראיתם מי מתקשר ופשוט לא בא לכם לענות. נגיד הייתם במצב רוח רע או שבא לכם לסנן אותו. או נגיד פשוט לא בא לכם לדבר בלילה. יש כל מיני סיבות שבגללן לא ענינו לטלפון שמצלצל. אז תכף נסביר איך אפשר לחלק את הסיבות האלה לכמה קטגוריות, ועל מה מדבר המודל של בי-ג'י פוג, אבל לפני זה רגע מוזיקה.
היי, אני תום.
ואני רואי.
ואתם מאזינים למיינד דיזיין. זו תוכנית בה נבקר מאחורי הקלעים ונחשוף את הכוחות הפסיכולוגיים הסמויים המשפיעים על ההחלטות וההתנהגות שלנו.
בכל פרק נבחר אפקט פסיכולוגי מעניין אחר, כמו הוכחות חברתיות, שנאת הפסד, אפקט האיגון, ועוד המון אפקטים מיוחדים אחרים.
אז רגע נציג את עצמנו. קוראים לי תום אבן, אני מעצב חוויית משתמש שאוהב מאוד פסיכולוגיה. אני מנחה סדנאות ליישום תובנות התנהגותיות, מלווה ומייעץ לסטארט-אפים, ומרצה לייצור ממשקים דיגיטליים בשנקר.
ואני רועי בן דור כהן, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ואני מנחה תהליכי חשיבה יצירתית. הקמתי את Q-Behavior Thinking, שזו חברת מחקר וייעוץ בתחום של תובנות התנהגותיות.
אם אתם רוצים להבין טוב יותר את המוטיבציות וההטיות מאחורי קבלת ההחלטות של המשתמשים שלכם, אז הגעתם למקום הנכון. מוזמנים לצאת איתנו למסע, יהיה כיף.
היי רועי.
היי תום.
והי למאזינים, כיף שאתם עדיין איתנו. אז אנחנו היום הולכים לדבר על המודל של בי-ג'י פוג, ותגיד רועי, אתה יכול רגע להסביר לנו מה זה אומר, המודל של פוג?
כן, בואו נתחיל רגע מהסוף. זה ממש שהוא מביא נוסחה סמי-מתמטית במחורות קבועות, זה ש-B שווה M-A-T. בעצם זה אומר Behavior equals Motivation, Ability and Trigger, Happening at the same time. זאת אומרת, כדי שהתנהגות תקרה, אנחנו צריכים שתהיה גם מוטיבציה גבוהה, גם יכולת, וגם טריגר בזמן הנכון, ועל זה יהיה הפרק, זאת אומרת, פתחנו עם הסוף, אבל תום רגע, אולי אתה יכול להסביר לנו את מה שדיברת עליו בפתיח, ואיך בעצם הסיבות השונות באות לידי ביטוי במודל.
לאחרונה המודל התעדכן, וה-T הפכה להיות P. זה כבר נהיה B שווה MAP, אז יכול להיות שתמצאו את זה אונליין כזה עם T בסוף, או P. בעצם T זה טריגר, אנחנו בעיקר נשתמש במילה טריגר, כי גם זה יותר נוח, ו-P זה פרומט. בעצם שני דברים מאוד דומים, אבל אני חושב ש-B שווה MAP, זה פשוט זה כתוב יותר אפק, אנחנו מתחילים לדמיין את המפה, יש פה, הוא הביא משמעות בשם, אבל נגיד טריגר במהלך הפרק. אוקיי, אז אמרנו שיש כמה סיבות למה לא ענינו לטלפון שמצלצל. אז הקטגוריה הראשונה שאפשר לדבר עליה זה בעצם טריגר, או הפרומט. בעצם לא היה משהו שאומר לי, תענה עכשיו, היה חסר סימון ויזואלי או קולי, או סימון קול שאומר לי שזו הפעולה שצריך לעשות. נגיד סימון ויזואלי, יש אם מישהו מושיט לי את היד ללחוץ לו את היד, אז אני אושיט בחזרה, יש כאן סימן שאומר לי בוא תלחץ את היד, או נגיד שהרמזור מתחלף, מאור אדום לאור ירוק, זה אומר לי בוא תתחיל לנסוע, יש פה דברים שאומרים לי תעשה את הפעולה. אז אם נגיד הטלפון היה על שקט, ולא שמעתי את הצלצול, היה חסר טריגר, היה חסר משהו שפשוט מסביר לי שאני צריך לענות. הקטגוריה השנייה היא יכולת. בעצם היה לי קשה לעשות את הפעולה, כי הייתי בפגישה, הייתי במקלחת, הייתי עסוק, הטלפון היה מאוד רחוק ממני, יש כל מיני סיבות שמשפיעות על היכולת שלי, וגם אם מאוד בא לי לענות לשיחה ושמעתי את הטלפון שמצלצל, אני עדיין לא יכול לענות, כי אני מוגבל מבחינת יכולת. והקטגוריה השלישית היא מוטיבציה. בעצם, יכול שהטלפון נמצא אצלי ביד, ואני שומע את הצלצול, כלומר קל לי לענות ואני שומע אותו, אבל ראיתי מי מתקשר ובא לי לסנן, או הייתי במצב רוח רע. זה בעצם המודל של בי-ג'י פוג אומר שאנחנו צריכים ששלושה דברים יקרו ביחד באותו הזמן, אנחנו צריכים טריגר, משהו שיגיד לנו תעשה את הפעולה, אנחנו צריכים יכולת שהפעולה תהיה מספיק קלה, ואנחנו צריכים מוטיבציה בעצם שאני ארצה לבצע את הפעולה. כל הדברים האלה צריכים לקרות ביחד באותו הזמן.
למאזינים שנמצאים ליד מחשב עוד טלפון אני ממליץ לכם עכשיו לעשות BJ Fog Behavior Design Model, כדי להסתכל על הגרף, לאיזה שלא אני אנסה רגע לתאר את זה ויזואלית, זה בעצם גרף של שני צירים, זה בציר ה-Y, ציר שהולך לאורך יש מוטיבציה, זה מסומן כמוטיבציה גבוהה, מוטיבציה נמוכה, אבל ציר ה-X זה שהולך לרוחב, ציר היכולת, שצד אחד זה קל לביצוע, וצד שני זה קשה לביצוע, ואז בעצם במרכז הגרף, יש חלוקה לטריגרים שיעבדו וטריגרים שלא יעבדו. מה זה אומר? טריגרים שיעבדו הם כאלה ש... או כמובן שגם יכולת וגם מוטיבציה גבוהות, אז זה ברור שזה יעבוד. ואז אנחנו רואים שיש איזשהו חלק שבו אם המוטיבציה מספיק גבוהה, גם היכולת לא מאוד מאוד פשוטה, אז אפשר, זה יקרה, זאת אומרת הטריגרים יעבדו. וגם הפוך, זאת אומרת אם היכולת היא קל לבצע פעולה מסוימת, אז גם במוטיבציה נמוכה או במוטיבציה בינונית, נוכל לראות פעולה קורית.
ניתן רגע דוגמה שיהיה קל להבין, נגיד, בא לי להיכנס לכושר, בא לי להיות חתיך, בא לי ריבועים, אני מוריד אפליקציה לספורט, יש לי מוטיבציה מאוד גבוהה, כלומר, בציר המוטיבציה לגובה, מאוד בא לי. ואז אני מקבל נוטיפיקציה מהאפליקציה, בעצם טריגר, משהו שאומר לי, תעשה את זה עכשיו, אומרים לי, בוא תעשה 100 שכיבות צמיחה. פעולה מאוד קשה, אני לא יכול עכשיו לעשות 100 שכיבות צמיחה, אז בציר היכולת, הפעולה מאוד מאוד גבוהה. הפעולה קשה. אז בגלל זה הפעולה לא תקרה, אני לא אעשה את זה, כי למרות שמוטיבציה שהיא גבוהה, היכולת מאוד נמוכה, ואז אני נמצא באזור שפעולות לא יקרו. לעומת זאת, אם נגיד אני אקבל נוטיפיקציה, טריגר שאומר לי בוא תעשה רק 10 שכיבות צמיחה, אז הפעולה מאוד קלה, המוטיבציה גבוהה, ואז אני אהיה באזור הירוק, באזור הטוב, באזור בו קורים דברים. אז אנחנו צריכים למצוא את המינון הנכון של קושי ושל מוטיבציה. וככל שהפעולות יותר קשות, את צריכים יותר מוטיבציה, וככל שפעולות יותר קלות לביצוע, אפשר מוטיבציה יותר נמוכה.
מה שיפה במודל הזה, אני חושב, זה שהרבה פעמים כשאנחנו מדבר עם אנשים על הנעה לפעולה, הם מתייחסים רק לציר אחד. זאת אומרת, הם חושבים על כל העולם כמוטיבציה. זאת אומרת, אם אני רוצה לגרום למישהו לעשות פעולה מסוימת, אני צריך לעודד אותו, אני צריך למצוא מה יניע אותו לפעולה.
להסביר לו למה כדאי לו לעשות את זה.
בדיוק, כאילו זה הכל מתמקד במוטיבציה, ואני חושב שהיכולת נעלמת שם בתוך, כאילו זה כמקשה אחת כזאת. וברגע שאני מסביר את המודל הזה, אז זה פתאום פותח אפשרויות, כי אתה בעצם מבין שאם אני לא מצליח בציר המוטיבציה, אני אפילו לא חייב להתחיל שם, להפך, אני חושב שפוג מדבר על זה שכדאי להתחיל בציר היכולת. כאילו, make things easy. להוריד פריקשן, להוריד חיכוך, זאת אומרת, לגרום לדברים להיות פשוטים עד כדי גיחוך לפעמים. ואז דרך זה מתחילה הפעולה, זאת אומרת, ואז אתה לא צריך לעבוד על השיר הזה של המוטיבציה, הוא צריך להיות איזושהי מוטיבציה בסיסית, כי אם זה ממש לא רוצה לעשות פעולה, אז גם לגרום להיות קלה, לא תעזור בהכרח. ואנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, אנחנו נותן לכל מיני דוגמאות, אבל אני חושב שמשהו שתום ואני, שנינו מאוד אוהבים לקרוא, זה הוואן קליק באמזון לצורך העניין הזה. הורדת פריקשן ברמה אבסולוטית, לא? זאת אומרת, אתה בקלות מוציא $15 על ספר עוד לפני שבכלל חשבת.
ממש, כל כך קל להזמין, לא צריך למלא כלום, פשוט ללחוץ על כפתור, הם צריכו להפוך את הפעולה להכי קלה שאפשר. יש משהו דומה לכפתור של האמזון, גם שהאמזון עשו, שזה כפתורים פיזיים אמיתיים, שאפשר לשים על המכונת כביסה, ואז ברגע שלוחצים על זה, זה מזמין עוד הפקה. מזמין עוד דווקא את כביסה. אז בעצם הפכות הפעולה הכי קלה שיש, גם בקונטקסט מאוד נכון, בזמן שאני כבר עושה כביסה, ורואה שנגמר לי הפקה, אני פשוט לוחץ על הכפתור, וזה מזמין לי חדש. במקום של יכולת, מה שפוג אומר, ואני גם מה שהרגשתי שאני מיישם את זה בחיים שלי, מאז שלמדתי את המודל, זה לעשות את הפעולות הכי קטנות שאפשר, בעצם שהן יהיו קלות. כי יש כל מיני דברים שמשפיעים על יכולת, יכול שזה לוקח הרבה זמן, בגלל זה היכולת היא יותר קשה, יכול שזה עולה הרבה כסף, יכול שזה דורש הרבה מאמץ פיזי, או מאמץ קוגניטיבי, אז אם אני רוצה להתחיל לעשות משהו, אני מתחיל ממש בקטן, נגיד, בא לי לרוץ, אני לא רץ מספיק, אז אני ממש מוצא את עצמי לאחרונה, שאני מתחיל בהליכות, אז התחלתי בהליכה של 5 דקות, 10, 20, שעה, התחלתי לרוץ כמה דקות, ואז כאילו, אני לא רק מדבר למוטיבציה הפנימית שלי שאני רוצה להיכנס לכושר, אני ממש לאט 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 משתפר, והתחלתי עם הפעולה הכי קטנה שאני יכול, ומשם בתקווה מתי שאני אוכל לרוץ, מי יודע, מתי שאולי אפילו מרתון.
אני שמעתי טריק של הורים, שכשהילדים רוצים כלב, אז הם קודם כל קונים להם רצועה, ואז אומרים להם, טוב, כאילו רוצים לראות אם באמת רצועה, אם אתה מצליח להוריד רצועה 3 פעמים ביום, ואז...
גדול, אני רוצה לראות ילד מסתובב ברחוב עם רצועה. אוקיי, אז בעצם הבנו שצריך להתחיל עם היכולת, להתחיל עם הפעולה כמה שיותר קלה, ורוב האנשים חושבים שצריך לעבוד על המוטיבציה, על בעצם אנחנו אומרים, בוא נתחיל עם היכולת, נבין איך מורידים את הפריקשן, ואז אפשר לעבור למוטיבציה. ובעצם כשאנחנו מדברים על מוטיבציה, יש לנו כמה מוטיבציות, יש לנו מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. מוטיבציה חיצונית זה דברים כמו פרסים, כסף, נקודות, תחרות, עונשים, דברים שמגיעים מהעולם שבחוץ ומשפיעים עלינו. ומוטיבציה פנימית זה דברים שמגיעים מתוכנו, במקום שאנחנו רוצים לעשות דברים בשביל הכיף, בשביל ללמוד, בשביל להרגיש מומחיות, בשביל להרגיש משמעות, בשביל להרגיש אוטונומיה, דברים שגם אם נהיה על אי בודד ולא יהיה אף אחד ואין עולם ורק אנחנו עם עצמנו, זה עדיין דברים שיבואו מתוכנו, גם אם אין אף אחד ואנחנו לא נקבל שום דבר. אז בעצם אפשר לפנות לשני הדברים, למוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית, בשביל להניע לפעולה.
לפתוח סוגריים או לא לפתוח סוגריים?
בוא נגלה מה שבתוך הסוגריים.
לא, אנחנו צריכים להקדיש פרק שלם, כי אני חושב מוטיבציה פנימית, מוטיבציה חיצונית, זה בפני עצמו נושא מעניין וגם כאוב, של הנעה לפעולה, אבל אני סוגר סוגריים, סליחה.
מעולה, יהיה לנו פרק כזה, רון טוב. במקום של מוטיבציה, אני חושב שמאוד חשוב גם להבין איפה הפעולה נמצאת על ציר זמן. כי בעצם אפשר לפנות לפני שהפעולה מתרחשת, ואפשר גם לפנות אחריה. אז נגיד, אם זה לפני הפעולה, אז אפשר ללכת על דברים כמו כזה, go for it, או דברים שמעודדים אותך ומסבירים לך למה לעשות את הפעולה. ואחרי שכבר עשית אותה, אז אפשר לתת מחמאות, להגיד כל הכבוד, קונפטי, פרסים, נקודות, דברים שמסבירים לך שעשית עכשיו משהו כמו שצריך, ואז בפעם הבאה תעשה את זה שוב, בעצם בשביל לייצר איזה הרגל. אז מאוד חשוב להבין, איך אנחנו יכולים לעודד ולתת מוטיבציה על ציר זמן, לפני, אחרי, תוך כדי הפעולה, להבין איפה אנחנו נמצאים, על ציר הזמן.
אז בהקשר של מוטיבציה, פוג מדבר על שלושה סוגים של מוטיבציות. הוא מדבר, סוג אחד זה הנושא של שייכות חברתית, וזה הצורך שלנו להשתייך מצד אחד, וכמובן להימנע מתחייה חברתית.
ובזה יש לנו את פרק 3, על הוכחות חברתיות, שזה מדבר הרבה על המקום של השייכות והסביבה, שווה להאזין.
את הקטגוריה השנייה זה הנושא של תחושות, שאנחנו נמשכים לדברים שמענגים אותנו, ואנחנו מנסים להימנע מכאב.
יש לנו את פרק 15 על שנאת הפסד, בעצם הרצון שלנו להימנע ממין סוג של כאב, ויש את הפרק גם, איזה מספר זה היה? 13, על פרק הנדירות, על שזה מקום שגם נותן לנו הרבה פעמים עונג וגם פחד להפסיד.
והקטגוריה השלישית קשורה לציפיות, זאת אומרת אנחנו, יש דברים שאנחנו מקווים שיקרו, ויש דברים שאנחנו חוששים מהם, או פוחדים מהם, אנחנו כמובן מנסים להימנע מדברים כאלה.
פרק ששווה להזין זה פרק השני שלנו על אי ודאות, שזה מתקשר הרבה פעמים לתקוות שלנו והפחדים והחששות וכל הדברים שאנחנו לא לגמרי יכולים להבין אותם. דבר אחרון על מוטיבציה שמבחינתי הוא דבר מדהים להבין שיש גלים. ואנחנו לא תמיד בשיא ולא תמיד המוטיבציה נמוכה, אלא זה גלים, זה עולה ויורד ועולה ויורד, והרבה פעמים נגיד בתחילת פרויקט, אז אני עם מלא מוטיבציה לעשות אותו, ואז פתאום זה יורד, ואני מרגיש רואה מגד למה נכנסתי, למה אני עושה את זה, ואז אחרי כמה זמן אני חושב, מדהים, איזה פרויקט מדהים יצרתי, אני גאון, ואז זה הדבר הכי גרוע שיצרתי, איזה פחד אני רוצה לגנוז את זה, וככה זה בגלים, זה עולה ויורד. ואותו דבר עם מוטיבציה לכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו לפעמים מאוד רוצים לעשות את זה, לפעמים מאוד לא, וזה כמו גלים בים, אנחנו צריכים לתפוס את הגל הגבוה, לרכוב עליו, וברגע שהגל נמוך, אז רגע לחכות. וברגע שאנחנו פונים נגיד למשתמשים שלנו, אנחנו צריכים לזהות איפה הם נמצאים על הגל. אם הם נמצאים עכשיו במקום נמוך, זה הזמן מאוד לעודד. אם הם במוטיבציה מאוד גבוהה והם רוכבים עליו, לא צריך לגעת שם בכלל במוטיבציה, וזה המקום לגעת מאוד ביכולת, להוריד את הפריקשן.
אמרת שבתחילת פרויקט אתה עם מוטיבציה גבוהה, אז אני מרפר לפרק הראשון שלנו, שהוא כמובן אפקט ההתחלה החדשה.
בדיוק, איך אנחנו יכולים לנצל את רגעי ההתחלה ששם ושם להגביר את המוטיבציה. והדבר השלישי שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה הטריגרים, טריגר או הפרומט. בעצם המשהו שאומר, בואו תעשו את זה עכשיו. ובתוך הטריגרים יש שני סוגים שחשוב שנדבר עליהם. יש טריגרים קרים וטריגרים חמים. בעצם טריגר חם אומר, בוא תעשה את זה ממש עכשיו. ברגע שאתה רואה את הטריגר, אתה יכול להמשיך ולעשות את הפעולה. טריגר קר זה אומר, בוא תזכור שהפעולה קיימת, אבל אתה לא יכול לעשות אותה עכשיו, אתה תעשה אותה אחר כך. נגיד אם נטפליקס שולחים לי נוטיפיקציה ואני יכול ללחוץ עליה ועכשיו לצפות בפרק, זה טריגר חם. אם אני רואה שלט ברחוב, הוא רק מתזכר אותי שהתוכנית קיימת, אבל אני לא יכול לצפות בה, זה טריגר קר. אז ממש חשוב לזהות את הטריגרים החמים. בעצם יש ציטוט שאני אוהב של פוג, שאומר שהתפקיד שלנו הוא למקם טריגרים חמים, משהו שאפשר לעשות עכשיו, בנתיב של אנשים מלאי מוטיבציה. ואם יש להם מוטיבציה והם על הגל הגבוה, ואנחנו עושים טריגר חם שיכולים לעשות עכשיו, ואם הצלחנו לעשות שהפעולה תהיה כמה שיותר קלה, כלומר הפחתנו את הפריקשן, אז הפעולה באמת תתרחש.
נעבור לדבר על טיפים, איך ליישם את המודל הזה?
בטח, עם מה אתה מתחיל?
אני אוהב את המודל הזה, אני משתמש פה ככלי ניתוח, או כלי מיפוי. כי אני חושב שאם נגיד לקוח פוטנציאלי, לקוח שמדבר איתי, מישהו שואל אותי למה הדבר הזה לא קרה, אז אני ישר רגע מנסה להסתכל על זה, להלביש את זה על המודל, ולראות האם זה קשור למוטיבציה, או לטריגר, או ליכולת. ואז אפשר ממש לקחת, למפות התערבויות שונות, או פעולות שונות שאנחנו עושים, ולראות איפה זה נופל בתוך המודל. ואז אחר כך כמובן לצלול גם בתוך המודל, לסוגים השונים של היכולת, והסוגים השונים של המוטיבציה, אבל אני חושב שזה מאפשר לנו, זה ממש פריימור כזה לארגון המידע.
מעולה. לגבי טריגרים, יש משהו שאני אוהב לעשות לעצמי, שככל שהטריגרים יותר מוזרים ומיוחדים, ודברים שיהיה לי קשה לשכוח, אז הם יותר יעבדו עליי, כי נגיד אני יכול עכשיו לרצות לנקות את הרצפה כל יום, ונשים לי סטיקי נוט על הקיר, שאומר לי תנקה את הרצפה, אז אחרי כמה ימים אני כבר אהיה עיוור לזה, כמו שאנחנו עברי, יש לנו עיוורון לבאנרים. אז אם אני אעשה משהו מוזר, נגיד אני אשים איזה בובה מגוחכת על הרצפה, ושם תמיד אני אראה אותה, אז זה משהו שכנראה יזכיר לי יותר מאשר פתק. צריך לחשוב איך מייצרים את הטריגרים האלה. הרבה פעמים אפליקציות שולחות לנו נוטיפיקציות עם טקסטים משעממים ודברים שלא באמת מניעים אותנו לפעולה, גם כי הם לא נוגעים במוטיבציה, ובעיקר כי אנחנו כבר עיוורים לנוטיפיקציות. צריך לחשוב איך עושים משהו שהוא יתפוס אותנו, נגיד אפשר להשתמש באפקט מסיבת הקוקטייל, לכתוב את השם של הבן אדם, כי זה תופס ליותר את תשומת לב. אז איך לייצר טריגרים סחירים, מושכים, מפתיעים, הדברים האלה יעבדו יותר.
יש משהו מעניין במודל הזה, חוץ ממה שקצת סיברתי בהתחלה, זה שבעצם זה מייצר איזה שהוא עוד דרגת חופש, כי הוא מפריד בין העולם הזה של מוטיבציה ליכולת, שבדרך כלל אנשים תופסים אותו כמשהו אחד, זה שבעצם אם מישהו כבר נמצא גבוה על אחד הצירים, נגיד על ציר המוטיבציה, יש לו הרבה מאוד מוטיבציה לעשות פעולה מסוימת, נניח לי יש מוטיבציה לרוץ, אבל זה קשה לי לקום בבוקר, ואז תום אתה תבוא ותגיד לי,
זה ממש טוב, זה ממש בריא.
כן, כדאי לך לרוץ, כאילו אתה תגיד את מה שאני כבר יודע, ועל מה שאני כבר גבוה בו, או שכאילו אני גבוה בציר המוטיבציה, אז אני בעצם, אתה תעשה את הפעולה הפוכה, זה גם, אז רק יבאס אותי ותסכל אותי עוד יותר. וכנה לגבי הציר השני, זאת אומרת, אם אני לא רוצה לעשות פעולה מסוימת, כי אני לא מאמין בה, לא יודע מה, לתרום לאיזו עמותה שאני לא מזדהה עם זה, ואתה עכשיו תגיד לי, תשמע, זה ממש, כלום, זה רק 10 שקלים, או זה פעולה פשוטה, כאילו בוא, בקליק אתה עושה את זה, אז גם אתה תייצר בעצם את הפעולה ההפוכה, כי אני יודע את זה, זאת אומרת, אני יודע שזה קל, אני פשוט לא רוצה לעשות את זה.
זה כבר נהיה סוג של הצקה.
כן, ואני חושב שכשאנחנו, בעיקר בעולמות של מוצרים, אבל לא רק, אנחנו רוצים להניע משתמשים לפעולה, אנחנו לא בטוחים למה הם לא עושים פעולה מסוימת, אנחנו עלולים לתזכר אותם בציר הלא נכון.
עכשיו אני קולט שלא אמרנו, מי זה בי-ג'יי פוג, שכחנו לדבר על הבן אדם, אז הוא מאוד מעניין, הוא מלמד בסטנפורד, הוא המציא את המודל הזה, ואם אתם מכירים את הספר הוקט של ניר אייל, אז גם יש שם הרבה רפרנסים למודל של בי-ג'יי פוג, וגם בספר אטומיק הביטס מרפררים לבי-ג'יי פוג, אז הוא כזה השפיע על הרבה מאוד אנשים שמדברים על הרגלים.
כן, הוא יושב בסיליקון וואלי, והוא מייעץ להרבה מאוד חברות, כמו פייסבוק, מטה, וגם כל מיני סטארט-אפים שם, והרבה מאוד אנשים למדו ממנו. עכשיו בקורסים שלו, למעבדה קוראים The Behavior Design Lab, אני חושב.
ספרים הרבה איך המייסדים של אינסטגרם למדו אצלו בקורס, למדו את המודל שלו, ומאז כזה הבינו איך להפוך את אינסטגרם לאפליקציה מאוד מצליחה, כי הם הבינו איך לגעת בטריגרים, במוטיבציה וביכולת, והם יצרו משהו שכל העולם משתמש בו, אז זה כזה מין סיפור הצלחה מתוך הקורס שלו. ויש לו בוטקאמפ שאנשים מגיעים פעם בנראה לי שנה, חצי שנה, ללמוד את המודל לעומק, תמר דיברה איתנו לזה הרבה, בכלל ממליצים לשמוע את הפרק עם תמר שולץ על יישום תובנות התנהגותיות, זה פרק 7, היא נותן שם דוגמה ומסבירה את המודל בצורה מאוד יפה, שחשבנו לגנוב לפרק הזה, אבל אם בא לכם לשמוע את הדוגמה שלה ואפילו יותר טובה, ממליצים לעבור לפרק שלה. ויש לבי-ג'יי פוקס ספר שנקרא Tiny Habits, שמבחינתי זה ספר בין הכי טובים שקראתי בשנים האחרונות, שהוא מסביר איך לייצר הרגלים קטנים שנוכל להכניס וליישם בחיים שלנו. נראה לי שמתי שהוא נעשה פרק שיוקדש רק לפרק הזה.
כן, זה ספר שתום, אתה נתת לי במתנה בספר על הדדיות? בפרק על הדדיות?
לא, לפני ש...
כשרק התחלנו לצאנו לדרך.
עוד לפני שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, כן, ביציאה לדרך.
כן, יש לי שני ספרים חתומים על ידי תום.
תחקור אותם. תתחיל בקטנה, תקרא דף כל יום.
זה פרק מעולה, כי הוא מלא בטריגרים חמים. נכון, כאילו לאורך כל הדרך נתנו פה רפרנס כמעט לכל הפרקים שהיו עד עכשיו, ועוד לפרקים עתידיים גם. כן. אבל זה לא טריגר, זה טריגר קר.
זה טריגר קר, כי אין להם מה לעשות עם זה. אבל נכון, טריגרים חמים, אז מוזמנים להמשיך עכשיו לפרקים הבאים. נראה לי כדאי לעבור לפרק עם פרק 7 עם תמר, כי היא גם מדברת על המודל, זה כזה יתחבר לכם טוב בראש. ויש עוד המון פרקים אחרים. וטריגרים חמים, זה זמן טוב... א', לשתף את הפרק, אם מישהו אתם חושבים שימצא את הפרק מעניין. הרבה אנשים מתחילים לפרסם בלינקדין ורשתות חברתיות וממליצים על התוכנית, אז זה גם עושה לנו מאוד נעים, זה גם משתף עם עוד אנשים, והם כותבים לנו אחר כך כמה שהם כתבו להם על ההמלצות ושהודו להם, אז זה מאוד נחמד, אז תפס עוד ממש בקטן, לכתוב כזה כמה שורות, זה פרק שאהבתי, אני חושב שתאהבו גם ולפרסם.
אתה חושב שזה בגלל יכולת נמוכה או מוטיבציה נמוכה, שאנשים לא עושים את הפעולה הזאת?
זה מפחיד לפרסם.
זה מפחיד.
זה נראה לי בעיקר, זה די קל מבחינת היכולת. אגב, אולי אם ניתן להם איזה נוסח כבר מוכן, זה יוריד את הפריקשן של הכתיבה, אבל נראה לי שיש בזה משהו מפחיד. מצד שני, למי אכפת? כולנו שוכחים את כל מה שיש ברשתות חברתיות, לאף אחד לא אכפת משום דבר, פשוט תפרסמו, זה ייתן אנשים ערך. והפעולה הכי קלה שאתם יכולים כנראה לעשות עכשיו, זה פשוט ללחוץ על הכפתור של הפולו, בשביל לעקוב אחרי התוכנית. פעולה קצת יותר קשה, אבל שתעזור לנו מאוד, זה לתת דירוג לתוכנית, אז גם ספוטיפיי התחילו לאפשר לדרג, ראיתי שכבר כמה עשרות אנשים דרגו אותנו, שזה נחמד, ובאפל זה כבר נמצא תמיד, אפשר לדרג את התוכנית, זה הדבר הקטן, הפריקשן קצת יותר קשה, זה גם לכתוב מה אהבתם בתוכנית כזה, להשאיר ריוויו.
יופי, איזה כיף שהגענו לפרק הזה, כמה דיברנו עליו.
וואו, כן, פרק שמלווה אותנו הרבה, ואנחנו כל פרק שני או שלישי מציינים את בי-ג'יי פוג, אז עכשיו יש גם הסבר שתמיד נוכל לשלוח אנשים לפרק הזה בשביל שישמעו קצת דוגמאות יותר לעומק.
יש גם שאלה, מה שאלה, שאלת השאלות, מה זה בי-ג'יי?
מה זה השם שלו?
כן, מה זה בי-ג'יי?
בוב, ג'ק, מה שסתם, וכנראה שמות גרועים, שפך את זה.
לא הצלחתי לראות בשום, לא מצאתי, זה בי-ג'יי. זה גם מצחיק קצת, כאילו, בי-ג'יי באנגלית, לא משנה.
אתה יודע ש... טוב, נסיים בו את הפרק, אבל אני מאוד מקנה בו בחייו, על זה שהוא אומר שכל בוקר הוא הולך לגלוש בהוואי. יש לו שם איזה דירה, יש לו שיניים לבנות יפות, בקטע של לצחצח שיניים כמו שצריך, הוא נראה שהוא הצליח ליישם בחייו את, את כל ההרגלים.
מדהים. הוא גם מלמד לנגן ביוקללה, לא?
יש לו גם את הקטע הזה. טוב, נסיים פה, תודה כן. רבה על ההזנה.
יופי, תודה לכולם, תודה תום.
תודה לך רועי, ונתראה בפרק הבא, ויאללה, תמשיכו לכל אחד מהפרקים הבאים, ותשתפו, ותצייצו, ותכתבו לנו. נשמח לשמוע מה אתם חושבים. יאללה, ביי.